שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, בהלכות מלווה ולווה, בפרק העשירי, ובו שש הלכות. הלכה א', כשם שמותר למוכר לפסוק על שער שבשוק, כך מותר ללוות סתם הפירות ופורעין אותן סתם, בלא קביעת זמן, על שער שבשוק. בשונה ממחירה, הלוואת פירות מורת פירות מותרת, רק אם לא קבעו זמן מסוים לפרעון. כיצד? היה השער קבוע וידוע לשניהן, ולווה מחברו 10 סעין, חייב להחזיר לו 10 סעין, אף על פי שהוקרו החיטין, ועל פי ערכן הכספי נמצא שהחזיר יותר ממה שלווה. שערי כשלווה ממנו, היה השער ידוע, ואילו הוא רצה, היה קונה ומחזיר לו. שערי לא קבע לו זמן. כלומר, מכמה שהיה יכול לפרוע לו מיד סעה אחרת באותה עלות, אין בכך ריבית. הלכה ב', היה לו מאותו המין שלווה, הרי זה מותר ללוות סתם בלא קביעת זמן, ופורע סתם, אף על פי שעדיין לא יצא שער. אפשרות נוספת להיתר בהלוואת פירות, תמורת פירות היא, כשיש כבר ללווה מאותו סוג של פירות, שאז מותר אפילו אם לא יצא שער, ובתנאי שלא קבע לו זמן. ואפילו הייתה לו סעה אחת, לווה עליה כמה סעין, הייתה לו טיפה אחת של שמן או יין, לווה עליה כמה גרבי יין, כמה חביות יין ושמן. לא היה לו מאותו מין כלום, ולא נקבע שער השוק עדיין, או שלא ידעו בשער שבשוק, כלומר המלווה והלווה, אף על פי שיצא השער, הרי זה אסור ללוות סעה בסעה. וכן בשער הפירות, לא ילווה אותן עד שיעשה אותן דמים, כלומר ילווה לו על מנת שיפרע לו כסף לפי ערכם הנוכחי, ואם לווה ולא עשה אותן דמים והוזלו, מחזיר לו פירות כמידה שלווה ממנו או במשקל, ואם הוקרו, נוטל דמים שהיו שווים בשעת ההלוואה. ואסור להחזיר פירות במידה שנתן לו משום ריבית, שהרי הפירות שווים כעת יותר ממה שהיו שווים בשעת ההלוואה. אף על פי שיש לו מאותו המין או שהיה שער קבוע בשוק, הרי זה אסור ללוות פירות בפירות עד זמן קבוע, אלא לווה סתם ופורע באיזה זמן שיפרע. הלכה ג', לא יאמר אדם לחברו הלווני קור חיטין, ואני מחזיר לך קור לגורן, לגמר הקציר, מפני שקבע לו זמן לפרעון. אבל אומר לו, הלווני עד שיבוא בני, או עד שאמצא המפתח, מכיוון שאיזה נחשב לקביעת זמן. הלכה ד', לווה פירות עד זמן קבוע, ויש בהלוואה זו איסור, אם מוזלו, מחזיר לו פירות בזמן שקבע, למרות שהלוואה הייתה באיסור, מכיוון שאינו מוסיף לו, ואם הוקרו, נותן לו דמים שהיו שווים בשעת ההלוואה, כדי שלא יעבור על איסור ריבית, אם ייתן לו פירות ששווים יותר. הלכה ה', מלווה אדם את אריסיו חיטין בחיטין לזרע, בין קודם שירד האריס לשדה, בין אחר שירד. כלומר, מותר לאדם להלוות חיטים לצורך הזריעה לאריסים שמאבדים את שדהו תמורת חלק יחסי מהתבואה ויפרעו לו לאחר הקציר, ואף שבאופן זה הרי הוא קובע זמן לפרעון, הדבר מותר. במה דברים אמורים? במקום שנהגו שייתן האריס את הזרע, שרי ביד בעל הקרקע לסלקו כל זמן שלא נתן. כלומר, היתר להלוות חיטים בחיטים לזרע הוא רק במקרה שבזמן ההלוואה היה יכול בעל הקרקע לסלק את האריס מן השדה ולפוטרו, ומן הטעם שיבואר בפסקה הבאה. אבל במקום שדרך בעל הקרקע ליתן את הזרע, כלומר אם במנהג באותו המקום שאריס מספק את הזרעים, וכל עוד הוא לא הביא זרעים יכול בעל הקרקע לסלקו, אם עדיין לא ירד האריס, רק אם לא ירד לשדה, והתחיל לעבוד בה, הרי זה מותר להלוותו חיטין בחיטין, שעדיין יש לו לסלקו. נמצא, בעת שירד לשדה, ירד על דעת שיחזיר חיטים שילוואו, מכיוון שהלוואה נעשתה קודם שקיבל להריס לידיו את השדה בהריסות, נמצא שכאשר הוא יורד לשדה ומתחייב לתת לבעלים את חלקם ביבול, הרי הוא מכליל בזה את החיטים שצריך להחזיר להם, ונמצא שהחזרתן אינה נראית כהחזיר הלוואה, אלא כחלקם של הבעלים בתבואה שצמחה. אבל אחר שירד לשדה, הואיל ואינו יכול לסלקו, הרי הוא ככל אדם, ואסור להלוותו חיטין בחיטין לזרע, על מנת שיזרע אותם ויפרע לו לאחר הקציר, שיש בכך קביעת זמן לפרעון. אבל מלווה הוא סתם ללא קביעת זמן לפרעון, על שער שבשוק. הלכה וב, אומר הרמב״ם, מי שהיה נושה בחברו מעות ואמר לו, תן לי את מעותיי, שאני רוצה לקח בהן חיטים, אמר לו, צא ועשה אותן עליי כשער של עכשיו, ויהיה לך אצלי חיטין בהלוואה. כלומר, תחשב את כמות החיטה שניתן לקנות בסכום החוב, ויהיה חייב לפרוע לך כמות כזו של חיטה. אם יש לו חיטין כשיעור מאותיו, אם יש לחייב חיטין בכמות ששווה למאות שחייב לחברו, מותר. ואם אין לו אותו אמין, הרי זה אסור. שלא אמרו חכמים שמותר לפסוק על שער שבשוק, אף על פי שאין לו כלום מאותו אמין, אלא בנותן מאותיו לקנות בהן, אבל הרוצה להעמיד הלוואתו על גב הפירות, אסור עד שיהיו לו פירות. כלומר, אף על פי שמותר לפסוק על הפירות אם נקבע שער, או שיש לו מעט מאותה סחורה, במקרה זה, שהספקת הפירות היא תחליף להחזר הלוואה, לא ניתן להסתמך על כך שהשער נקבע, אלא צריך שיהיו לו חיטים ויהיה בהן די כדי לפרוע את כל החוב. היו ללווה חיטין ועשה הלוואתו עליו חיטין, הוא בא אחר זמן ואמר לו, תן לי חיטאי, שאני רוצה למוכרן ולקח בדמיין יין. אמר לו, צא ועשה אותן עליי יין, כשר שבשוק אתה. אם יש לו יין, הרי זה מותר, ונעשה את הלוואתו אצלו יין, ואם אין לו יין, אסור. הרי שלא היה לו, ועבר והחזיר הלוואה פירות, אף על פי שקנה פירות אחר כך, אינו חייב ליתן לו פירות, אלא נותן לו מעות שילוואו. כלומר, אם לא היו לו פירות ובכל זאת הסב באיסור את החוב הממוני לחוב של פירות, אינו חייב לפרוע לו בפירות, גם אם יהיו לו אחר כך פירות, שהגם שסיכמו ביניהם מותר לחזור בו, ואין בזה מי שפרה, שהרי הקביעה נעשתה באיסור ריבית. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם מספר משפטים לחות מלווה ולווה בפרק העשירי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, בפרק 11, ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, המלווה את חברו בפני עדים, או שאמר לעדים, היו עליי עדים שאני חייב לזה מנה, או אתם ידעי שאני חייב לזה מנה, זוהי הנקראת מלווה על פה, ולא צריך לפורעו בעדים. לפיכך, אם טען אחר כך ואמר, פרעתי, והמלווה טוען שלא פרה לו, נשבע אסת ונפטר. כלומר, שבועה שתקנו חכמים לנתבע שכופר בכל הטענה נגדו. אבל המלווה את חברו בשטר צריך לפורעו בעדים, כדי שיעידו שהשטר פרוע. אבל אם המלווה מחזיר ללווה את השטר, או כותב לו שובר על פירעון השטר, אין צורך בעדים. לפיכך, אם טען ואמר פרעתי שטר זה, אינו נאמן לטעון פרעתי, אם המלווה טוען שלא פרה לו, אלא אומרים לו, או אבי עדים, או עמוד ושלם לו חובו. אמנם חכמים תקנו שהלווה יכול לחייב את המלווה להישבע שלא פרה לו. לפיכך, האומר לעדים, היו עליי עדים שאני חייב לזה מנה, אין כותבין עדותן ונותנין למלווה, שלא יחזירו, שלא יסבו עדות על פה מלווה בשטר. כלומר, מפני ההבדל שיש בין מלווה בעל פה למלווה בשטר, יש להקפיד לא לכתוב שטר במלווה על פה. עד שיאמר להן הלווה, כתבו שטר וחיתמו בו, ותנו לו. ואף על פי שאמר להן כך, צריכים להימלך בו, כלומר, לבקש את הסכמתו, אחר שחתמו בשטר. ואחר כך נותנין השטר ביד המלווה. קנו מידו שהוא חייב לו מנה, כלומר, עשו קניין סודר לחיזוק הדברים, הרי אלו כותבין ונותנין, כלומר כותבים שטר על החוב ונותנין אותו לבעל החוב, ומכאן ולאבא נחשב החוב הזה כמלווה בשטר. אף על פי שלא אמר להן כתובו, שסתם קניין לכתיבה עומד. כשעשו קניין על החוב התכוונו שיכתבו עליו שטר גם אם לא נאמר כך בפירוש, ואינה צריכים למלך בו בכתיבה ובנתינה. הלכה ב' לווה שכתב שטר בכתב ידו והעיד בו עדים, החתים בו עדים, ונתנו למלווה, הרי זה שטר כשר. וכן אם כתב שטר, אבל פי שאין בו עדים, ונתנו למלווה בפני עדים, הרי זו מלווה בשטר, הגם שלא חתמו עדים בשטר. עדי מסירתו מחשיבים אותו כמלווה בשטר. והוא שיהיה כתב שאינו יכול להזדייף, ויקראו אותו עדים שנמסר בפניהם, שלא יהיה ניתן לזייפו ויראו העדים את מה שנכתב, שאם לא כן, יוכל המלווה לשנות מהכתוב בו. ויש מן הגאונים שהורה שצריך לומר לעדים שימסרו בפניהם, חיתמו והעידו שנמסר בפניכם, כדי שיהיה לשטר פרסום, וכותבים זאת בשטר נפרד. הלכה ג' הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, ואין שם עדים החתומים על השטר, אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין, כלומר שבית דין קיימו את השטר וישרו שזה כתב ידו, הרי זו כמלווה על פה לכל דבר, מכיוון שהלוואה לא התפרסמה כהלוואה בשטר. ואם טען שפרה, נשבע הסד ונפטר, ואינו גובה בכתב זה לא מן היורש, שאין גובים ממנו במלווה על פה, אלא באופנים מסוימים, ולא מן הלקוחות שקנו קרקע מן הלווה. שבמלווה בשטר יכול המלווה לגבות את חובו מכל הנכסים שהשתעבדו לו, וגם מנכסים שמחר הלווה, אבל במלווה על פה אינו יכול לגבות מנכסים שמחר הלווה. הלכה ד' כל מלווה שבשטר גובה אותה מן היורשים, וגובה מן הלקוחות, כמו שהתבאר לכמן בפרק י"ח הלכה א', ומלווה על פה גובה אותה מן היורש בתנאים המבוארים בהמשך בהלכה ו', ואינו גובה מן הלקוחות, לפי שאין לכל, ההלוואה נעשתה בלא פרסום, והלוקח אינו יכול להישמר מלקנות את קרקעות הלווה המשועבדות, ולכן תקנו חכמים שבמלווה על פה אין גובים מן הלקוחות, לפיכך לא יתרוף בה. אבל מלווה שבשטר כל יש לה, והלוקח הפסיד על עצמו שלא שאל עד שידע שנכסיו של זה משועבדין במלווה שעליו, מכיוון שההלוואה מפורסמת, הקונה מן הלווה היה יכול לברר ולדעת שקרקע זו משועבדת ושייתכן שיגבו בה את החוב, שכל נכסי הלווה, הקרקעות, תחת שעיבוד המלווה מן התורה. אבל המיטלטלין אינם משועבדים מן התורה. הלכה ה', המוכר שדה הוא בעדים, ויצאת מתחת ידי הלוקח, שהשדה הייתה משועבדת לבעלי חוב של המוכר, ונלקחה על ידם, אף על פי שאין שם שטר ביד הלוקח, הרי זה חוזר וטורף מנכסים משועבדים, כמו שהתבאר, שכל המוכר בפרעסיה מוכר, וכל יש לו בו. כלומר, למוכר יש אחריות על השדה שמחר, ואם היא נלקחת מהקונה עליו להחזיר לו את דמי הקנייה, וכיוון שהמחירה נעשתה בפרסום, גם אם נעשתה ללא שטר, יכול הקונה לגבות את חובו מנכסים משועבדים שקנו לקוחות אחרים, אחרי שקנה את השדה. הלכה וב, אין הלוואה שעל פה נגבית מן היורשים, אלא באחד משלושה הדברים אלו, שבהם הוכח שלא פרה לו, ושהחייב בה מודה וציווה בחוליו שיש לפלוני עליו חוב עדיין, או שהייתה הלוואה לזמן ולא הגיע הזמן לפוראה, וחזקה היא שאין אדם פורע בתוך זמנו, או שנידו עד שייתן, ומת בנידויו, כל אלו גובין מן היורש בלא שבועה. אבל אם באו עדים שייב ין חייב לזה מנה, כגון שהודע בפניהם שלא בסמוך למיטתו, שחייב למלווה, או שבפנינו הלוואו, העדים ראו את ההלוואה עצמה, אינו גובה מן היורש כלום, שם הפראו האב שהמלווה את חברו בעדים, אינו צריך לפורעו בעדים, וכן אם הוציא כתב יד אביהן שהוא חייב לו, אינו גובה בו כלום, כמו שבארנו, שכתב יד הלווה נחשב כמלווה על פה, ואין צריך לפורעו בעדים. הלכה זין, לווה שאין לו מיטלטלין ויש לו קרקע, אם נודע לבית דין שתלה מאותיו ביד אחרים, כופין אותו למכור וליתן לבעל חובו, ואם לא נודע להן דבר זה, מחרימין על מי שידע לו מיטלטלין, או מי שיש לו מיטלטלין ולא הביאם, ואחר כך יורדין לבינונית שבנכסיו, ומגבין לבעל חובו כמו שהתבאר. במה דברים אמורים? בזמן שנפרעין מן הלווה עצמו, אבל הבעל ייפרע מן היורש, בן קטן בן גדול, לא ייפרע מן המיטלטלין, אפילו היו מופקדין, או מלווה אצל אחרים, ואינם ביד היורש. שהמיטלטלין אינן תחת שעיבוד בעל חוב מן התורה, וכיוון שהמיטלטלין אינם משועבדים לחוב, היורש אינו צריך להחזיר מהם את החוב של אביו. הלכה ח', מצווה ליתומים לפרוע חוב אביהן מן המיטלטלין שהניח, אף על פי שהמיטלטלין שביד היתומים אינם משועבדים לחוב, מכל מקום יש מצווה ליתומים לפרוע מהמיטלטלין מפני כבוד אביהם, ואם לא רצה היורש ליתן, אין כופין אותו, ואם תפס בעל חוב מחיין, גובה מהן, כלומר, אם המלווה החזיק במיטלטלין כמשכון עבור פירעון החוב בזמן שהלווה היה חי, הרי משתעבדו לו ויכול לפרוע מהם חובו. טען שמחיים תפסתי, והיורש טוען שאחר מיטה תפס, על היורש להביא ראיה. היורש צריך להוכיח שהמלווה תפס רק לאחר מיטה, שהרי המלווה מוחזק כעת במיטלטלין, והמוציא מחברו עליו הראיה. או יישבע מלווה שכך וכך הוא חייב לו. אם היורש לא הביא ראיה, משביעים את המלווה על טענתו, וגובה את חובו ממה שתפס, ויכול לטעון עד כדי דמיהן. כלומר, המלווה יכול לטעון שגובה החוב הוא עד שוויו של החפץ שתפס, וכולל בשבועתו שמחיים תפס. היו הדברים שתפס שטרות, שטרי חוב שאחרים היו חייבים למת, וטען שאין משכון בידו על חובו ושמחיים תפס, על המלווה להביא ראיה שמחיים תפס, ואם לא הביא, יחזיר ליורשים, מפני שאינו טוען לקנות גופן, אלא לראיה שבהן. כלומר, החזקה בגוף השטר אינה מקנה לו את החוב, ללא שטר נוסף שבו נאמר במפורש שהחוב הוא עבר לו, ולכן אינו יכול לטעון שם שלו, כפי שיכול לטעון בתפיסה של דברים אחרים, אלא רק שיחזיק בהם כמשכון. ובגלל שאינו יכול לטעון שהשטרות שלו, אינו נאמן לומר שיחזיק בהם כמשכון מחיים. הלכה תת, יתומים שגבו קרקע בחוב שהיה לאביהן אצל אחרים, לאחר מיטת האב גבו היתומים קרקע מבעלי חוב שהיו חייבים לאביהם, יש לבעל חוב של אביהם לחזור ולגבות אותה מהם. כלומר, רשאי מי שילבה לאביהם בשטר לגבות את חובו מקרקע זו. שרי קרקע זו של אביהם היא, והשתעבדה לחובותיו, אף על פי שלא הייתה ברשותו כשמת. הלכה יוד, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות, וזקף שמעון דמי השדה עליו מלווה לראובן. כלומר, שמעון לא שילם עבור הקרקע, והוסכם ביניהם להגדיר את התשלום כהלוואה. ומת ראובן, ובא בעל חוב של ראובן לטרוף משמעון השדה. כלומר, שדה זו הייתה משועבדת לחוב שהיה לראובן אצל אדם אחר, ולאחר מות ראובן בא אותו אדם לטרוף משמעון את השדה. ופייסו שמעון במעות והלך לו, במקום לתת לו את השדה, שמעון שילם לו, ואותו אדם הסיר את התביעה שלו על השדה, הדין נותן שיבוא יורשי ראובן ויתבעו שמעון במלווה שזקף עליו. יורשי ראובן רשאים לדרוש ששמעון ישלם להם את דמי מכירת השדה שנעשו חוב שלו לאביהם, שהרי אינה משתעבדת לבעל חוב של ראובן. החוב שהיה שמעון חייב לראובן אינו משועבד לבעל החוב של ראובן, ולכן כששמעון פרה לו את החוב, אינו נפטר בכך מהחוב שהוא עצמו חייב לראובן, אלא עליו לשלמו ליורשים. לפיכך, אם היה שמעון פיקח, נותן להן הקרקע שלקח מראובן במלווה שזקף על עצמו, במקום לפרוע להם את החוב בדמים, יחזיר להם את הקרקע, והאגם שבדרך כלל אינו יכול לפרוע בקרקע כשיש לו מעות, כאן יתירו לו כדי שלא יבוא לו הפסד. וחוזר וטורף אותה מהן מפני המעות שנתן לבעל חובו של ראובן, כדי שלא יטרוף אותה ממנו, כלומר, לאחר שמחזיר להם את הקרקע, הוא רשאי לחזור ולגבות אותה מהם, כדי להחזיר לעצמו את המעות ששילם לבעל החוב של אביהם, שהרי באחריות לקחה מראובן. ומכיוון שיש לו אחריות, הרי נכסי ראובן משועבדים לחוב, ובכלל זה קרקע שגבו היתומים בחוב שהיו אחרים חייבים לאביהם. כמבואר לעיל בהלכה ט'. הלכה י' אומר הרמב"ם, כבר תקנו גאונים האחרונים, כולן, שיהיה בעל חוב גובה מיטלטלין מן היורשים, וכך דנין ישראל בכל בית דין שבעולם. אבל במערב, ספרד או צפון אפריקה, היו כותבים בשטרי חובות שיש לו לגבות מן הקרקע ומן המיטלטלין, וגובה מיטלטלין מכוח התנאי המפורש בשטר ולא מכוח התקנה, בין בחייו, בין אחר מותו, ונמצא גובה לפי תנאי זה יתר על התקנה. שבנוסף לגביית המיטלטלין מכוח התקנה, היו גובים במקומות אלו גם מכוח התנאי המפורש בשטר. וסייג גדול, שמירה ותיקון מפני תקלה אפשרית, עשו בדבר. שמא לא ידע הלווה בתקנה זו, ונמצא ממון יתומים יוצא שלא כדין, שאין כוח בתקנת האחרונים לחייב בה יתומים. כלומר, שאם אדם לא ידע על תקנת הגאונים ולווה מעות על דעת שיגבו ממנו כדין התלמוד, הרי לא שאיבד את המיטלטלין לפירעון חובו, ונמצא שהגבייה מן היתומים אינה כדין. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה בפרק 11. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה בפרק 12 ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין נפרעין מן היורשים, אלא אם כן היו גדולים, שאז גובים מהם מלווה שבשטר. אבל יורשים קטנים, אין נפרעין מהן שטר חוב. אבל במקרים שגובים מן היורשים מלווה שבעל פה, גובים גם יתומים קטנים. הלכה ב', אפילו היה בו כל תנאי שבעולם, כגון שכתוב בשטר, שהמלווה יהיה נאמן לומר שחובו לא נפרע, לא ייפרע בו המלווה כלום עד שיגדילו היתומים, שמא יש להן ראיה ששוברים בה את השטר, כגון שובר קבלה שכתוב בו שחלק מהחוב נפרע, ובעודם קטנים אינם יודעים היכן לחפשו. הלכה ג' הייתה מלווה ריבית של גוי, שוויה מלווה מגוי בריבית, שהרי הריבית אוכלת בנכסיהן, וכתוצאה מעיכוב תשלום החוב נוצר הפסד מהריבית המצטברת, מעמידים להן אפיטרופוס ונזקקים בדין לנכסיהן, ממנים אחראי נכסיהם והוא מטפל בתשלום החוב מנכסיהם, ומוכרין ופורעין החוב, וכן אישה שטבעה כתובתה בין אלמנה בין גורושה, שדורשת שהיתומים יפרעו מיחסי אביהם את הכתובה שישטר התחייבות ממונית שכותב הבעל אשתו בשעת הנישואין שתגבר אותו אם יגרש אותה או תתעלמן, מעמידין להן אפיטרופוס ונזקקין משום חן האישה כדי שיהיה לה כלום שתנסה בו לאחר, כלומר כדי שיהיה לה אישה ממון והיא תישא חן בעיני אנשים וירצו להינשא לה. לפיכך, אם קפצה אישה ונישאת, הקדימה להתחתן לפני שגבתה את כתובתה, ואחר כך באה לתבוע כתובתה מנכסי יתומים, אין נזקקין לה, אין דנים בתביעתה, עד שיגדילו היתומים, שהרי אין לה מזונות, שכן מלבד הנימוק של חן האישה, גורם נוסף להתיר את גביית הכתובה של אלמנה מנכסי יתומים, הוא תשלום המזונות, שבזמן שהאישה אלמנה הרי גובה מן היורשים דמי מזונות, כל עוד לא טבעה את השלום כתובתה, ומשום כך התירו לה לגבות כתובתה מנכסי הירושה של היתומים, כדי שלא יתקלו מחמת המזונות שהיא נוטלת. אבל כאשר האישה מתארסת, היא מפסיקה לקבל מזונות, והם מפסיקים להיות סיבה להתיר את גביית הכתובה מנכסיהם. והרי ניסית, כבר ניסעה, ואינה זקוקה לדמי הכתובה כדי להינשא. הלכה ד' הורו מקצת גאונים שאם היו נכסים כנגד הכתובה בלבד או פחותין ממנה, שהשווי של נכסי הירושה של היתומים שווה לכתובה או פחות ממנה, ולאחר גביית הכתובה מנכסי ירושה לא יישאר ליתומים דבר מן הנכסים, שאין נזקקין להן, אין גובים בדמי הכתובה מנכסי ירושה בעודם קטנים, שהרי אין כאן זכות ליתומים, שלא אמרו נזקקין לנכסי יתומים להיפרע מהן הכתובה, אלא כדי שלא יפחתו הנכסים מן המזונות. וזאת, הועיל והיא נוטלת הכל, מה הזכות יש ליתומים הקטנים בדבר זה עד שנזקקין להן? ולא חשו לכן האישה. לשיטת הגאונים הללו סיבת היתר, לגבות את הכתובה מנכסי היתומים הקטנים היא רק משום ההפסד שיש בתשלום דמי המזונות, ולא משום חן האישה שירצו להינשא לה. ולכן במקרה שאין ליתומים הפסד מתשלום דמי המזונות, שהרי בכל מקרה תגבה אלמנה מהיתומים את כל הנכסים עבור הכתובה. לא יתירו לה לגבות את הכתובה בעודם קטנים, הגם שהיא זקוקה לממון הכתובה כדי להינשא. הלכה ה' ציווה מורישן מי שהוריש להם ואמר תנו מנה לפלוני או תנו שדה לפלוני, נזקקין, אחר שמעמידין להן אפיטרופוס לטעון טענתם. משלמים על פי הציווי גם בעודם קטנים, אך ממנים אפוטרופוס שיפעל לטובתם להשאיר בידם את הקרקעות הטובות וכדומה. אמר תנו מנה זה לפלוני או שדה זו לפלוני, נותנין. ואין צריכין להעמיד להן אפיטרופוס, מכיוון שהדבר שצריך להינתן הוגדר באופן ברור. הלכה וב, נמצאת קרקע שינה שלהם אל הטען הטוען שהיא גזל ביד מורישם, נזקקין להן ומעמידין להן אפיטרופוס לטעון ולדון. ואם נמצאת גזולה, מחזירין אותה לבעליה. וכן קטן שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה חברו וכבשה, כלומר לקח עבדיו והחזיק באמצעותם בכוח בשדה חברו, אין אומרין נמתין לו עד שיגדיל, אלא מוציאין אותה מידו. ולכשיגדיל, אם יש לו עדים ששדה זו שלו, יביא עדיו. הלכה זין, קרקע שהיא בחזקת קטנים, ובה חרבתן שהיא לקוחה לו ממורישם, כלומר קנה אותה ממוריש בעודו חי, ויש לו עדים שהחזיק בה והחלה שני חזקה בחיי אביהן, כלומר השתמש בה ונהנה ממנה במשך 3 שנים, שבאופן זה נעשה את השדה בחזקתו ונאמן לטעון שקנה אותה מהבעלים הקודמים, וכעת רוצה להוציא את השדה מהיתומים שמחזיקים בשדה, אין מוציאים אותה מידם עד שיגדילו, שאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין. הוצאת השדה מידי הירושים נעשית מכוח ידי החזקה, ואין אפשרות לקבלם בעוד הירושים קטנים. והקטן, כאילו אינו עומד כאן, הוא חשוב, וגם אם הוא נוכח בדין בפועל, קבלת העדות בפניו חשובה כקבלת עדות שלא בפני בעל דין. אבל אם הוציא שטר שהיא לקוחה בידו, הרי זה מקיים את השטר, ומוציאים אותה מידם אחר שמעמידים להן אפיטרופוס. כלומר, כאשר הטוען בא להוציא את השדה מכוח שטר, הוא יכול להציע אפילו בעוד היתומים קטנים, שקיום שטרות נעשה אפילו שלא בפני בעל דין. הלכה אחת, כשנזקקים בית דין לנכסי יתומים למכור, שמין את הקרקע, כלומר עומדים את שוויה של הקרקע שעומדת למחירה לצורך הפרעון, ואחר כך מוכרין, ומכריזין עליה 30 יום רצופין, מפרסמים את מחירתה כדי שימצא לקונה במחיר גבוה. או 60 יום שני וחמישי, שמכריזים בימי שני וחמישי במשך תקופה של 60 יום, ומכריזים בבוקר ובערב בשעת הכנסת פועלים ובשעת הוצאת הפועלים, וכל מי שרוצה לקנות יוליך הפועלים לבקר לו. כלומר, בכל ימי החזה מכריזים על מחירת השדה בזמן הליכת הפועלים לשדות ובזמן חזרתה מן השדות, כדי שמי שמעוניין בשדה ייזכר להוליך לפועלים שיבדקו אותה עבורו. ובעת שמכריזין מציימין את השדה במצריה, כמו מסיימין, כלומר מציינים את גבולותיה, ומודיעין כמה היא יפה, כמה ניתן להפיק ממנה, ובכמה היא שומה, מה שוויה על פי השומה שנעשתה לה, ומפני מה רוצים למוכרה, אם להגבות לבעל חוב או לכתובת אישה, לפי שיש מי שרוצה ליתן לבעל חוב, שמוכן לקבל גם מעות פגומות, ויש שרוצה להגבות לאישה, שמוכנה לקבל את הכסף בכמה תשלומים. הלכה ת', כשכותבין הדרכתא נכסי יתומין, שטר שבו בית דין מייפה את כוחו של התובע לגבות מנכסי הנתבע, וכתיבתו קודמת להכרזה ולשומה, בין גדולים, בין קטנים, כותבין בה והכרנו שהנכסים האלו הן של פלוני המת, שרק הנכסים שירשו היתומים משועבדים לחובות אביהם המת, ולא נכסים שיש להם משל עצמם. ואם לא כתבו כך, הרי הדרכתא פסולה, ואין אוכלים בה פירות אפילו מאחר ששלמו ההכרזות, שכאשר ההליך נעשה כראוי, התובע אוכל את פירות השדה מעת שנשלמו ימי ההכרזה. אבל מאחר שהדרכתא נפסלה, יש לכתוב הדרכתא חדשה ולהתחיל את ההכרזות מחדש. הלכה י', בית דין שמכרו שלא בהכרזה, נעשו כמי שטעה בדבר משנה, טעות בדבר גלוי וידוע ומחירתם בטלה, שדיין שטעה בדבר משנה דינו בטל, וחוזרין ומוכרין בהכרזה, ובית דין שמכרו, האחריות על היתומים. אם הקרקע תילקח מהקונה מסיבה שקשורה אליהם, היתומים יצטרכו לשלם לקונה. הלכה י"ד, אומר הרמב״ם, ובית דין שהכריזו כראוי ובדקו יפה יפה ודקדקו בשומה, אף על פי שטעו מכרו שווה מנה ב-200 או 200 במנה, הרי מכרן קיים, שמאחר שמכרו בהכרזה ואנשים העריכו את טיב הנכסים ואת נכונות שומת בית דין, אין כאן שומה בטעות והמקח קיים. אבל אם לא בדקו בשומה, לאחר שהכריזו ולא כתבו איגרת ביקורת, שהיא דקדוק השומה וההכרזה, כלומר שטר על עריכת ההכרזה והשומה כראוי, ובו כתוב שבית הדין דקדקו כפי יכולתם, וטעו והותירו שטות או פחתו שטות, מכרן בטל. בדרך כלל כשיש טעות עד שישית שטות, המקח קיים וצריך להחזיר את ההפרש. כשהטעות יותר משישית, המקח בטל. אמנם, כשבית דין טועים, הדין שונה, וגם בטעות של שטות ניתן לבטל את המחירה. פחות משטות, מכרן קיים. שבהפרש של פחות משישית, דרך כולם למחול. וכן ימכרו הקרקע בעת שאינן צריכים להכריז עליה, בזמנים שבהם יש צורך למכור את הקרקע במהירות ואין פנאי לשתות ולהכריז, כמבואר בסמוך, וטעו, פחתו, שטות או תירו שטות, מכרן בטל, אף על פי שהכריזו. פחות משטות, מכרן קיים, אף על פי שלא הכריזו, שאין צריכים הכרזה באותה העת. וזוהי העת שאין צריכים הכרזה, בעת שימכרו קרקע לקבורה או למזון האישה והבנות או ליתן מנת המלך, כלומר מס שניתן למלך, אין צריכים הכרזה לפי שהדבר נחוץ, שהצרכים הללו הם דחופים ואין הזמן מאפשר להמתין. וכן בית דין שמכרו דברים שאינן צריכים הכרזה וטעו בשטות, מכרן בטל, פחות משטות, מכרן קיים. ואלו הן הדברים שאין מכריזים עליהן, העבדים והשטרות והמיטלטלין. העבדים שמה ישמעו שהם עומדים למחירה ויברחו, והשטרות והמיטלטלין שמה יגנבו. לפיכך שמין אותן בבית דין ומוכרין אותן מיד, ואם היה שוק קרוב למדינה, מוליכין אותן לשוק, שייתכן שימכרו ביותר. עד כאן משיעור הימי ברמב״ם מספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק 12, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, על ידי משיח תתקנו, שיבוא ישמחנו ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.